כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית. מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחבית, מג'לה תתناول שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבת, תודה שאתם איתנו. אתמול ביקרתי בלוד, במסגרת כתבה שתשודר בקרוב בכאן 11. באחת המסעדות ראינו ערבים יושבים לצד יהודים ואוכלים להנאתם. המסעדה בבעלות ערבית הייתה מלאה, על פניו נדמה שהעניינים מתחילים עד עד לחזור לשגרה. אבל מי שעוקבים אחרי מה שקורה ברשתות החברתיות יודעים שייקח עוד הרבה זמן עד שיהודים וערבים יוכלו באמת לשוב לדבר על חיים משותפים. גם לאחר שוך המאומות, יהודים מרגישים פחד לבקר ביישובים ערביים או בשכונות ערביות, וגם ערבים מדווחים מצידם שהם חוששים לדבר בשפתם באזורים שבהם יש רוב יהודי. מיד נשוחח עם שניים שהפכו את החששות ואת הדעות הקדומות ליצירה ויראלית ברשת, אוריה רוזנמן וסמח זקות. מה קורה עכשיו בשטח? כיצד הציבור הערבי בלוד מתבונן לאחור על מה שקרה? האם יש מי שמתחילים לעשות חשבון נפש והסתכלות פנימית נוסף על הטלת האחריות, על המדינה, על המשטרה ועל מי שבאו מבחוץ כדי להציס את האווירה? נשוחח עם נהג מונית בלוד. איש החינוך פרופסור אייל עיסמי מציע למדינה לטפל באחד המוקדים הכי חשובים בהתפרצות האחרונה שראינו של האלימות, בני הנוער הערבים. המדינה צריכה להכניס למערכת החינוך שיעורים לניהול כעסים, כך הוא אומר, נשמע אותו. וגם במרחבת נשוחח עם העורכת דין עביר אסדי, שהייתה מקורבת מאוד לעורך דין אדם פיש המנוח, שעל שמו נקראה השבוע כיכר חדשה בחיפה. שיחה על זכויות אדם בימים רגישים כאלה. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה אילת דודי, הטכנאים אוסקר טרדלר ורומן סורקין, אנחנו מתחילים. תחילה לשני מרואיינים, שני אורחים, שמי שעדיין לא מכיר אותם כנראה לא מספיק עוקב אחרי מה שקורה ברשת, וזה כנראה הופך ויראלי יותר ויותר, יהודי וערבי, אוריה רוזנמן, שלום.
שלום אירן.
וסמח זקות, שלום סמח.
מרחבה, מרחבה אירן.
מרחבה, מרחב, מה שלומכם, איך אתם?
ברוך השם, הכל בסדר.
טוב, נעשה את זה מסודר. אוקיי, נתחיל עם סמח. סמח, בוא תספר לנו על עצמך בשתי מילים. מי אתה, איך אומרים, כרטיס ביקור קצר.
כרטיס ביקור קצר, שלום, קוראים לי סמח, השם במעשה זקות, אומן ושחקן כבר כמעט 20 שנה, מופיע בארץ ובעולם, ושותף לפשע הטוב עם אוריה רוזנמן החמוד.
אוריה רוזנמן?
אני אוריה, איש חינוך, בן 31, יוצר, עושה, זהו.
אוקיי, אז כדי שנדע פחות או יותר על מה אנחנו מדברים ולמה אתם פה, בוא נשמע טעימה קטנה ממה שאפשר עכשיו לראות בהרבה מאוד צפיות ברשת.
בוא נדבר דוגרי, לא מבין באיזה קטע אתם הערבים כועסים. עושים שוויון זכויות ואצלנו במדינה לחיות, אבל צבא אתם לא עושים. חנין זועבי, אחמד טיבי, לא סתם אנחנו תמיד בוחרים את ביבי. נערתם לקלפי ושוב קיבלתם זיבי. להאמין בדו קיום זה סתם להיות נאיבי. אז וואלה כן, כשאני שומע את המבטא אני תמיד בוכה.
בוא נדבר דורי, אתם היהודים שכחתם מה זה להיות מיעוט. התחלתם קור היתוך, אבל עכשיו נשאר הקור אטומי, אפרטהייד וגזענות. ודאי מחרת התרבותית, חצי מהלקסיקון שלכם מילים בערבית. סבבה דחקה יאללה בעסה אחלה דוואוין, רסמי סחבק ערבית אסתי בחיים אתה לא תבין.
טוב, זה רק קטע קצר, טעימה קצרה, ותכף נשמע את התגובות שיש, כי אני מבין משניכם, גם בציבור היהודי, גם בציבור הערבי, יש המון תגובות, אבל אוריה, ברשותך, נתחיל איתך, איך זה נולד הסיפור הזה?
על הכיפה, אז תראה, אני בגיל 24 עברתי איזשהו שינוי רוחני בחיים שלי, והתחלתי לחפש דברים שלא היו גלויים אליי לפני כן, התחלתי להטיל ספק בדברים שגדלתי עליהם, וככה, 4 שנים לתוך התהליך הזה, ביוני 2018, אני יושב בבית ורואה קליפ של ראפר אמריקאי שנקרא I'm Not Racist. אני מדבר על הגזענות בין שחורים ולבנים בארצות הברית.
הראפר זה ג'וינר לוקאס.
ג'וינר לוקאס, לשיר קוראים I'm Not Racist. אני מקבל אגרוף בבטן מהאמירה האומנותית החזקה, בפעם, בצפייה השנייה כבר מחליט שאני עושה גרסה ישראלית, ובעצם שם, אתה יודע, בקצרה, יוצא למסע בכל הארץ, מראיין חבר'ה יהודים וערבים, אוסף דעות מאוד קיצוניות וקשות, ובעצם
הופך את זה לשירה. אבל מה מיוחד ביצירה הזאת, או ביצירה הספציפית של ג'וינר לוקאס, מיצירות אחרות? הרי מה, זה הקטע שאתה אומר לצד השני את האמת בפנים, אתה מתייצב מולו ואומר לו כל מה שאתה חושב על ערבים, ואז הוא אומר לך כל מה שהערבים חושבים על יהודים?
היה משהו ביצירה המקורית שהיה מאוד לא מתנצל ולא מתייפייף, שם את הפוליטיקלי קורקט בצד, וזה משהו שאני לא רגיל לראות בתרבות האמריקאית באופן כללי. וחשבתי לעצמי, כמה זה מיוחד להביא מצד אחד שיר שהוא נעים וקצבי ומיוחד, אבל מצד שני גם נורא אותנטי עם כל האמת הכואבת בפרצוף. זה מבחינתי הייחוד של היצירה.
אוקיי, וסמך, איך אתה פונה אליך אוריה ואתם מתחילים להרים את זה? מה התגובה הראשונה?
באמת התגובה הראשונה הייתה מאוד כזה של, אוקיי, בחור ישראלי שבא להיפגש עם בחור ערבי כדי קצת לגלות מה קורה בצד שלנו, כמו שאומרים, או מה באמת קורה בשטח. וכשהתחלתי להכיר את הבן אדם, אמרתי, טוב, הוא לא עוד איזה אחד מתייפייף שבא לו עכשיו לנסות, כמו שאומרים, לחפש עוד ערבי מחמד, הוא סתם ליפות את המציאות. הוא בא באמת רצינות להבין, ללמוד. ובתוך תהליך של כמה חודשים מאוד אינטנסיביים, של מפגשים שבועיים, יומיים לפעמים אפילו, בעבודה קשה של שנה שלמה אני איתו, והוא שנתיים לבד, זאת אומרת 3 שנים עבודה קשה של אוריה, ואני שנה מתוחה, נולד הבייבי לפני בדיוק שבוע.
והבייבי הזה, כל מה שהכותרת של כל מה שאנחנו שומעים כאן, של מה שאנחנו מדברים עליו, זה בואו נדבר דוגרי. תעל נחקי דוגרי. כלומר, בואו נדבר, היהודי אומר לערבי כל מה שהוא חושב עליו, כל הסטיגמות, כל מה שמציאותי ולא מציאותי, ולהפך, נכון? הערבי אומר על היהודי, היהודי אומר על הערבי. ועכשיו אנחנו מגיעים לימים האלה, אנחנו בימים שאחרי המאומות הקשות, הפרעות, האלימות, הלחימה בעזה. המצב, כמו שאמרנו בפתיח, עושה רושם שהוא נרגע מבחינת מה שאנחנו רואים בעיניים, אבל ברשתות עדיין יש המון, המון שנאה, המון טינה. עדיין אתה רואה שהעסק, המון חשש, המון חששות. אוריה, מאיפה אתה בארץ?
במקור מישהו בגדרות. עשרת.
והיום איפה אתה גר?
בתל אביב.
בתל אביב. מתי פעם אחרונה נכנסת ליפו או ללוד?
אתמול.
אתמול, איפה היית אתמול?
ביפו.
אוקיי. כמה הרגשת בטוח להיכנס אתמול כיהודי ליפו במקומות שיש בהם ערבים?
תשמע, אני לפחות 3 פעמים בשבוע ביפו, בשכונות, זאת אומרת, באג'מי גם. יצא לי להיות ביפו כשהיה קצת התפרויות, כשהיה כזה שריפות של דברים על הכביש, וקיבלתי מבטים עוינים. אבל אני מנסה לשמור על איזושהי גישה של אמונה בבני אדם, ולהבין שכל עוד אני לא מטריף ומתגרה, ישמרו על הכבוד שלי, ולא, אני גם לא בחור קטן, אז אני חושב שאני לא הקורבן הראשון שבוחרים, אבל יש איזה משהו שקורה בזמן האחרון, שכן מגביר את החשש ואת העוינות. זהו.
אתה משנה משהו בתפיסה שלך? הרי מצד אחד אתה בא עם גישה מאוד סובלנית. אמרת, או איך תיארנו את זה, זה לא הגישה הרגילה של הידברות בין יהודים לערבים, מה שאנחנו רואים פה ביצירה הזו שלכם. ומצד שני, אוריה, עברנו פה, ותכף אני אשאל את זה כמובן את סמך, מצד שני עברנו פה כולנו רעידת אדמה. משהו השתנה בצורה שבה אתה מסתכל עכשיו, לא על סמך, כי את סמך אתה מכיר כבר בקרוב, אבל הצורה שאתה מסתכל עליהם, אל ערב, אתה מסתכל עליהם אחרת?
אז לא, אירן, אני רוצה לתת תשובה מלאה לשאלה הזאת. אני התחלתי את הפרויקט של היצירה לפני 3 שנים לבד. 2 שנים הסתובבתי בארץ, אספתי דעות קיצוניות, הנושא הזה מאוד קרוב ללב שלי. את סמך הכנסתי כשותף לפני שנה, כשהבנתי שבלי שותף ערבי לא אוכל להעביר מסר אותנטי. אז כל הגישה שלי מראש כאדם היא להיפתח לצד השני, ללמוד אותו, להבין אותו, ואני גם בעוונותיי לא יודע ערבית. אז צריך ללמוד ומנסה להשקיע בדבר הזה עכשיו המון אנרגיה. וכן, אני לא מרגיש שמשהו השתנה יותר מדי, חוץ מזה שהאמת קפצה לנו לפנים. זה לא שעכשיו אני פוחד מהאוכלוסייה הערבית בארץ יותר מאשר בעבר, אלא שפשוט האמת קפצה לפנים, זה הכל.
מעניין. סמח, אותן שאלות אני רוצה לשאול אותך עכשיו. אתה היום כשאתה צריך להגיע או לשכונה שיש בה רוב יהודי, או לעיר שיש בה רוב יהודי, אתה מסתכל אחרת על דברים מאשר מה שהיה לפני פרוץ המהומות?
לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה את זה אחרת, לא מרגיש כאילו, אני לא מופתע, כי אתה יודע, בתכלס בוא נדבר, כמו שאומרים, בוא נדבר דוגרית, אז יש לי דוגרית. אנחנו ערבים יודעים עברית, אנחנו למדנו פה, גדלנו פה, אנחנו יודעים, כאילו הצד הערבי די יודע יותר על הצד הישראלי, ובעצם עובד שמדבר את השפה שלו. זאת אומרת, אין שם את הקטע של להרגיש זר, אבל כאילו, אני פשוט לא הופתעתי, אתה יודע, כאילו, סוף סוף הדברים, אני כאילו...
לא הופתעת בכלל מהעוצמה, לא מעצם התפרצות האירועים, אלא מהעוצמה שלהם. תשמע, יש סיפורים מאוד קשים של יהודים, סיפורים מאוד קשים של ערבים. אני חייב לומר לך שאני כן הופתעתי, ואני עוקב אחרי הרבה שנים, ואני, כמו רבים כאן אצלנו, אני בוגר אירועי אוקטובר, וראינו וסיכרנו, זה שונה לחלוטין.
כי אני אגיד לך, כי זה סיר לחץ שכבר מאורות אוקטובר, שגם אז אפילו בית משפט עצמו אמר למשטרה, תפתחו את העיניים, אתם מתייחסים לערבים כאל אויב. לצערי, לא רק שלא הסיקו מסקנות, עשו יותר גרוע. אז זה לא הספיע אותי, פשוט, כאילו זה כן פרץ ביום קרם, ביום בהיר, אבל...
מאיפה אתה בארץ?
אני במקור מרמלה, כרגע חי ביפו.
כן.
ורמלה כן, רמלה יותר בערה מיפו, כי אני יותר שם המשפחה, ביפו אני גר לבד.
מה סיפרה המשפחה על מה שקרה ברמלה באותו לילה או באותם לילות קשים בלוד?
תשמע, גם ברמלה היה לילות מאוד קשים. אני הייתי באחד הלילות הכי קשים ברמלה, שלצערי התקשורת לא דיברה על זה ולא סיפרה על זה, ולצערי עוד אפילו לא פוצעים את זה. אבל רמלה גם בערה, פשוט לוד קיבלה את כל הספוט, גם בגלל אללה ירחמו מוסא חסונה שנרצח בדם קר על ידי מתנחל. אז כאילו הכל, כל התקשורת הייתה שם, אבל רמלה גם בערה. ופשוט ההפתעה היחידה שהייתה לי ברמלה זה שראיתי מתנחלים עם נשק ובאים לפגוע בנו, והמשטרה פשוט עומד בצד. זה ההפתעה היחידה שכאילו סוף סוף ראיתי את הגזענות כמו שצריך מול העיניים שלי, ולא רק מדברים על זה, והכל מצולם, ויש הרבה הרבה קטעי וידאו וקישורים לכל מה שהיה. אז ההפתעה היחידה שהייתה לי שפשוט לא היה לי למי לפנות, שאני צריך הגנה, שאני צריך להגן על עצמי. וזה ההפתעה היחידה שכן הרגשתי.
מה, כשאתה אומר צריך להגן על עצמי, מה עושים?
הגנתי על עצמי, נגיד לכם את האמת, זה נשמע זוי, אבל איך שהתחילו טילים מעזה, ברחתי, כי כולם התחבאו במקלטים, ואני ברחתי. ברחתי ליפו, הייתי ברמלה, רציתי לנסוע ליפו לחזרה, אבל בגלל שהיה הרבה מתנחלים ושוטרים, חששתי לחיי, חיכיתי שכולם ירגעו, והטיל הראשון שנורה מעזה, ברחתי. תשמע. כולם התחבאו, ואני ברחתי.
זאת הזדמנות מצוינת, ואולי יסכים איתי אוריה, לדבר עם ערבי, שאני רואה בצד היהודי, לפחות ברשתות החברתיות, שיש המון, איך לומר, לא יודע אם היה כזה אמון גדול בין הצדדים לפני זה, אבל שאריות האמון שעוד היו בין רבים מהיהודים לרבים מהערבים פשוט נעלמו. ויש המון חשש, ובעיקר, תקנו אותי שניכם, אם אני טועה, יש אי-הבנה מה קורה בצד השני. כלומר, אני מנסה פה לנסח את דבריי, זה שאני אומר שצריך להבין את הצד השני, זה לא אומר שצריך להזדהות עם הצד השני, אבל צריך לפחות לדעת מה עובר על הצד השני. ולי יש איזו תחושה, גם אצל ערבים וגם אצל יהודים, ששני הצדדים בכלל לא יודעים מה עובר אחד בצד של השני. כל אחד מהצדדים תקוע מאוד עכשיו בהיפגעות שלו, במה עבר עליו, בזה שהתקשורת לא סיפרה. הנה, יהודי בא ואומר, התקשורת לא מספרת מספיק מה עבר על היהודים בלוד. ערבי בא ואומר, אתם לא טיפלתם מספיק או לא סיפרתם מספיק מה קרה לערבים למשל ברמלה. ואני רוצה לדעת מכם, אם אתם גם מרגישים את זה, שאנחנו, כל אחד מהצד שלו, לא מספיק יודע מה קורה עם הצד השני. זה נכון, סמך?
בגלל זה אנחנו באנו עם הפרויקט שלנו, בואו נדבר דורי, הגיע הזמן להתחיל לדבר באמת, ולא כל הזמן להתייפייף, כולם מתייפייפים, היה הרבה התייפייפיות בשנים האחרונות, כל הזמן ניסו, וכל הצדדים, אנחנו, אם נדבר על הפלסטינים, אזרחי ישראל, תמיד חששנו להגיד מה אנחנו, מה הזהות שלנו, מה אנחנו חושבים, כי שהם לא יעלבו. והצד השני גם לא מקבל מספיק אינפורמציה, ולא בא מספיק במגע עם ערבים שהם תושבי המדינה הזאת, שאנחנו, סוגו של עניין, אזרחים, או נלחמים כרגע לאזרחות שלנו במדינה הזאת. אז כאילו היה פה זלזול והיה פה ממש כיפוח של שני הצדדים בחינת גם המדינה, לא, אף אחד לא לקח אחריות, ואמרו אותו בהסתדרו. זה לא עובד ככה, זה מתחיל מלדבר אמת, להיות כן, להבין אחד את השני, אפילו אם אנחנו לא מסכימים, צריכים להתחיל לדבר חברים, ואם אנחנו לא נתחיל עכשיו מה המאורות האחרונות שקרו, אם אנחנו לא נתחיל עכשיו, לא עוד שנה ולא עוד שנתיים, לטפל ובאמת בצורה אמיתית וכנה, אני לא יודע מה יקרה עוד תקופה אפילו לא קצרה, כי זה מבעבע ואני מפחד, ואני לא רוצה להגיע לשם, להפך, אני רוצה שיהיה לנו עתיד טוב יותר ועתיד אמיתי. הכי חשוב זה אותנטיות, אכפתיות ואמיתיות. זה להיות אמיתי, מספיק ללבן את המציאות ומספיק לסבן ולדבר. צריך להתחיל באמת לקחת אחריות, נקודה, חברים.
אוריה, מה אתה אומר על דברים האלה? אתה מאמין שכל אחד יגיד את האמת ויגיד את האמת ישר בפרצוף? זה מה שישפר את המציאות שלנו פה?
חלק מזה. אני חושב שלבני האדם יש מנגנונים קוגנטיביים שמפשטים את המציאות, שנועדו לעזור לנו לשרוד, להסתגל, להגיב מהר. ואני חושב שתכלס, אנחנו מבינים שככל שאנחנו מתפתחים יותר, אנחנו מבינים כמה המציאות היא מורכבת. זה לא הצד היהודי והצד הערבי. כל אחד מהצדדים הוא סקאלה. אנשים הם מאוד מאוד שונים בדעות שלהם. מה שקורה עכשיו כשהלהבות עולות, זה שאתה יודע, הפחד והאי-וודאות מייצרת לאנשים אוזניים פתוחות לחיפוש אחר פתרון, והתמקדות, לדעתי, כן, התמקדות בעתיד. במקום לחפש מי צודק, מי טועה, להבין, אוקיי, מיליונים של יהודים ומיליונים של ערבים לא יושמדו. זה לא יקרה. אנחנו יכולים לאבד עוד חיילים ואזרחים במלחמות, אבל אין בזה צורך. בואו נעבוד ביחד, נגיד את האמת, ואז נשתף פעולה כדי ליצור עתיד משותף ומטיב באותנטיות, כמו שסמך אומר.
אוקיי. כמה צפיות יש לכם בינתיים בפרויקט הזה?
רק בפייסבוק יש לנו מעל מיליון צפיות, ואתה יודע, רץ עכשיו באינסטגרם, ביוטיוב, במקומות נוספים, וזה עוד הולך לגדול מאוד, לא רק בישראל, אגב, אנחנו מקבלים תגובות מכל העולם.
זה מעניין אותי, ג'וינר לוקאס, שלמעשה הוא מקור ההשראה לקליפ הזה, הוא יודע על הפרויקט?
הוא הולך לדעת בקרוב, אנחנו עושים על זה, אני חושב שהוא יודע על זה בקרוב מאוד, אפילו אני מקווה שיצלם, יהיה הפתעה פה, בוא נגיד ככה, בוא נדבר על זה, נעשה את זה.
כן, יש כבר מחשבות על הפרויקט הבא שלכם?
לגמרי יש מחשבות כאלה.
אוקיי, אוריה רוזנמן וסמח זקות, הפרויקט המיוחד הזה, בואו נדבר דוגרי. תעל נחקי דרי. דרי, 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 דרי. לך תסביר איך מחברים ריין ורע.
זה קשה קצת, אני יודע.
זה קשה, דרי, דרי. הנה, פותרים את זה, אומרים דוגרי. הנה, גם על זה אפשר לפשר בסוף. תודה רבה לשניכם. שיחה מעניינת מאוד. ואיך אומרים? שיהיו לכם טקסטים יותר שמחים, יותר מחויכים בעתיד.
אינשאללה, איראן, תודה רבה.
תודה לשניכם, אוריה וסמי.
שוכרה,
אוקיי, אז היינו, דיברנו קצת עם סמח, ועם אוריה כמובן, סמח הוא מרמלה, רמלה, יש לומר בעברית, רמלה. אגב, המילה רמלה עם המילה הערבית רמל. רמל בערבית זה חול. יש שתי ערים בישראל שיש להם משמעות של חול. חולון ורמלה. ומרמלה אנחנו עוברים ללוד. איתנו עמר, נהג מונית מלוד. שלום עמר.
שלום לך.
הלאה, כיפק.
בסדר, אלחמדולה.
מה קורה היום בלוד? איך נראה המצב שם?
הכל טוב. הכל חזר למצב הטבעי ביותר.
כן? טבעי באמת? או מתחת לפני הקרקע?
לא טבעי ביותר. במקרה, אתה מדבר עם נהג מונית שהוא עובד בתוך העיר, והוא עובד 12 שעות בתוך העיר, ואני מסתובב בכל פינה בעיר, ואני רואה שהכל טבעי, רגיל, כמו שהתרגלנו וכמו שאנחנו רגילים, והכל טוב ויפה ובסדר גמור.
בוא תספר לי. נכנס לך לאוטו ערבי, ואחר כך נכנס לאוטו יהודי. אני רוצה לשמוע מה כל אחד מהם מספר עכשיו בימים האלה.
את האמת, אני אגיד לך את האמת. היה לנו קצת בעיה עם העבודה בלוד, אחרי כל המקרה שקרה. אז הייתי כל הזמן שלי בתל אביב, ובאזור הרמת גן, תל אביב עבדתי.
אוקיי.
בגלל המצב הזה. היה הרבה ביטולים והרבה זה, אתה מכיר את זה. אנחנו עובדים בגט טקסי ו... מופיע שם את השם, מופיע שם משפחה וזה, ואתה יודע.
אתה אומר שמישהו מזמין מגט טקסי והוא רואה את השם הערבי שנהג המונית, אז הוא לא יעלה על המונית אם זה יהודי, נכון?
כן, זה היה יותר באזור לוד, איפה שקרה כל המקרה.
וזה עדיין תקף?
אבל במגיע ותל אביב לא היה לי שום בעיה.
ויהודי, יש עכשיו יהודים לא מפחדים לענות על המונית שלך?
לא, יש כאלה שלא מפחדים כרגע. כאילו כל יום אני רואה שזה משתחרר, לאט לאט, כזה משתחרר.
אוקיי. אני רוצה לדבר איתך. כן.
אבל כאילו, ביומיים האלה האחרונים עבדתי בלוד, ועלו איתי גם ערבים ועלו איתי גם יהודים.
יאללה, תספר, מה הם אומרים לך? אני רוצה לשמוע, מה הם אומרים לך?
בקשר למה שקרה, שני הצדדים אומרים, תקשיב, זה לא טוב לשנינו, לשני הצדדים. מה שבנינו כל השנים, אנחנו לא מוכנים לוותר על זה בחמישה, שישה ימים של מאומות ושל מקרים שראינו, ולא, זה נגד, נגד מה שקרה, שני הצדדים.
איפה אתה היית? אתה אומר שבלילות של המאומות אתה לא היית בלוד, אתה נהג מונית, אתה הלכת ועבדת מחוץ לעיר.
במקרה, אני אסביר לך איזה קחי. זה שאתה עובד יום-יום בעיר, אז אתה הראשון שאתה רואה איך זה משתנה, המצב. כן. ליותר, אם זה יותר טוב, אם זה לא יותר רע. אז מה שקרה פה זה ככה. התחילה הפגנה. הפגנה פשוטה מאוד, כמו כל הפגנה שהתרגלנו אליה, אם זה מהעידה האתיופית, אם זה מהזכויות של הנכים שהייתה פעם בצומת השלום, בכביש אחד, באיילון. אם זה כל הפגנה רגילה, כמו כל הפגנה רגילה, הייתה רגילה, הפגנה רגילה. ממה ואיך הגיעה להפגנה? כמו שאנחנו יודעים, יש לנו אמצעי תקשורת, אם זה טיק טוק, אם זה אינסטגרם, אם זה פייסבוק, אם זה קבוצות בתוך הוואטסאפ. אז כל הזמן, לפני שיקרה כל המקרה הזה, ויגיעו למצב של הפגנות, זה נבע משם. אנשים ראו סרטונים, כל מיני, מירושלים, משר ג'רח, מפה, משם, ראו
רגע, סרטונים. רגע, עמר, כשאתה אומר אנשים, זה בעיקר שבאב, נכון? זה צעירים.
זה צעירים, זה עם, זה תקשורת. כשאני מדבר תקשורת, זה כל העולם רואה את זה.
אבל אחר כך, אבל הפגנות זה דבר אחד, ואחר כך פרעות ואירועים אלימים, ורגימות הבבנים, והצתות, זה משהו אחר.
אז היה מדובר, בהפגנה. ושיש הפגנה, יש אישור מהמשטרה, ויש ליווי משטרתי. המשטרה צריכה להיות נוכחה. אנחנו יודעים את זה, זה בכל הפגנה. לא משנה על מה ולמה. היה הפגנה, היו שוטרים, היו צעירים, התחילו עם השוטרים, אז שוטרים התחילו איתם, לא משנה מי התחיל עם השני, הגיעו למצב של אבנים, ומהצד של השוטרים הגיעו למצב של זרקו עליהם רימוני הלם וכל כן. כל הדברים האלה שהם השתמשו בהם.
ומהר זה התלקח, זה, תקשיב, מה שהיה היה, אנחנו יודעים מה שהיה וכבר דובר בו הרבה, מה קורה עכשיו, עמר? אני רוצה להתקדם
עכשיו
איתך.
הכל רגוע, אנשים מחפשים... כן. אנשים מחפשים, כאילו, אתה יודע איך אני רואה את זה? כאילו הם נתנו תגובה משתי הצדדים, כל אחד נתן תגובה.
מה זה תגובה?
אחד לשני.
כלומר, מה?
סתם דוגמה, שברו לערבים, שוברים ליהודים. שברו ליהודים, שוברים לערבים.
רצחו יהודי, אז רצחו ערבי? רצחו ערבי ואז רצחו יהודי? זה גם חלק מהמצב עכשיו, מהשוויון בתגובות?
כשאתה זה... מדבר על רצח, אני מרים ידיים. אני אסביר לך למה גם. כי כשזה הגיע לרצח, היה רצח בלוד.
נכון.
כשזה הגיע לרצח, זה כבר השתנה הכל.
היו שני מעשי הרג בלוד, אחד מהם הריגתו של מוסה חסונה, ואחר כך הריגתו באבנים של...
יפה, אז אני מדבר על הראשון. יושע.
כן.
שהם ראו, הצעירים, שהם ראו שיש פה רצח כבר, אז ראו שהעניין זה לא פשוט, והעסק זה לא פשוט. ואז ראית את התגובות משתי הצדדים, ואם זה ביריות, ואם זה בפגיעות, ואז העניין הפך ליותר בעייתי ויותר מסוכן בעיה.
מי היה יכול למנוע את כל מה שקרה?
מי שיכל למנוע את כל מה שקרה זה קודם כל המשטרה, ובסופו של דבר זה ההורים הגדולים, בשני הצדדים.
למה ההורים בלמושתם אל ערבי, בחברה הערבית, ההורים יכולים היום להגיד לילדים שרואים בטיק טוק, בואו תצאו עכשיו להפגנה, בואו תצאו עכשיו קצת לזרוק אבנים, ההורים יכולים בכלל לשלוט בהם?
הבעיה שההורים לא יגידו להם בואו תצאו. הבעיה הם יצאו, הבעיה הגדולה זה לא שהם יצאו, הבעיה הגדולה שהילד הזה בזמנים האלה, האם הוא יקשיב להורים שלו ולאבא שלו המבוגר, או שהוא לא יקשיב לו? הבנת אותי? זה משני הצדדים אני מדבר איתך. היום אתה יודע, אם אתה מרים יד על ילד, הוא יכול להתלונן עליך. זה בשתי הצדדים.
תגיד, יש חשבון נפש? אתה רואה אנשים, אתה מדבר עם ערבים שאומרים לעצמם...
כן, יש חשבון נפש, אח שלי. כן, יש חשבון נפש.
תסביר.
יש חשבון נפש שאומר ככה, חבל למה שהגענו איתו. אנחנו הגענו למצב, אני נהג מונית, אני מסתובב בעיר, אנשים מסתכלים אחוריהם, ימינה, שמאלה, מאחורה, מקדימה, מה קרה? למה מה קרה? למה מת? עלה, נעלם הביטחון? אנשים הלכו בביטחון העצמי, אני מדבר איתך משתי הצדדים, אני רואה גם ערבים וגם יהודים. למה מה קרה? למה, לאן הגענו? שאני אסתכל ימינה ושמאלה ושמאלה וימינה בצומת הגדולה של בית המשפט ושל הקניון שם, אם אני עובר מעבר חצייה, או אם אני ניגש לקניון, או אם אני ניגש לסופר פארם, או אם אני ניגש לאיזשהו מקום. זה ממה שקרה, מה זה התוצאות, אבל ממה התוצאות האלה? בגלל שהמשטרה אח שלי.
אתה רואה עכשיו הרבה כוחות,
יש
הרבה
כוחות לרחוק.
יש הרבה כוחות משטרה עמר עכשיו ברחבי לוד, נכון? אתה רואה אותם בכל מקום.
כן.
אתה מרגיש יותר בטוח עכשיו שיש משטרה?
לא.
לא.
הם אוכלים סנדוויץ'ים ועושים הפסקות ומשחקים בפלאפון.
אני מאחל להם שלא יהיה להם עבודה ושלך יהיה הרבה עבודה.
אין להם כלום. הם עומדים שם רק כאילו נוכחות. וזה שהם שם נוכחות...
רגע, וזה שיש נוכחות של המשטרה, זה לא עוזר? זה לא נותן תחושה ליהודים וערבים שיש מישהו עכשיו בשטח שיכול טיפה ל...
טוב מאוד.
נו, זה טוב.
בסדר גמור, אחשי, נו, בטח טוב. שזה טוב.
אז נאחל להם שימשיכו לאכול סנדוויצ'ים ושיהיו מובטלים, שכל השוטרים והקבאים ואנשי ביטחון יהיו מובטלים ושלא יהיו
להם שלא. אני לא מתנגד לזה בכלל, אבל אתה יודע איפה הבעיה הרצינית, הכי רצינית? זה שאיך, אני לא מאמין, איך לא יכלו להשתלט בעניין הזה.
אני מניח שעוד יחקרו גם את זה ועוד ידברו בזה הרבה.
איך,
עמר,
איך? אתה יודע מה זה שאתה רואה? אני אקח לך עוד דקה רק. אתה יודע מה זה שאתה יושב בבית 8 ימים, אני יושב בבית 8 ימים עם אשתי, עם אשתי הבנים שיש לי. אני יושב בבית, אני מסתכל, אני רואה שיש איבוד שליטה. העניין לא נפטר בצורת של לזרוק אבנים או לזרוק עליהם רימוני הלם. זה לא היה נסגר ככה בכלל.
אבל לפחות עכשיו, גם אם עדיין המצב לא מי יודע מה בין יהודים לערבים, לפחות עכשיו האירועים האלימים האלה שראינו במשך כל כך הרבה ימים, לפחות הם מאחורינו, וזה גם לפחות חצי הקוסם.
תקשיב, אני אסביר לך את זה בקצרה מאוד.
מאוד.
היה מאוד. היה תגובה מהמשטרה, התפרעו המתפרעים, נרגע, נגמר הסיפור. אפילו זה המתפרע, הוא יודע שהוא נגמר הסיפור.
טוב, אינשאללה.
אתה מבין אותי?
אני מקווה שכך אשר.
נגמר, נגמר, אחי, אני אומר לך, נגמר, ואני מקווה ומאחל לכל עם ישראל, אח שלי, שלא יהיה בעיות, שלא יהיה תקלות, אנחנו חיינו ביחד, אנחנו משפחה כאן, אוכלים ושותים וחיים ביחד.
אמן.
ואין כל בעולם שיכול לשנות את המחשבה הזאת אצל הצעירים, או אצל גם הגילאים שיצאו קדימה.
נחיה ונראה. אמן, נקווה לטוב. עמר נהג מונית מילות, תודה חביבי, תודה רבה, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו לפרסומת, אחרי הפרסומות, אפרופו השיחה האחרונה, גם עם עמר וגם עם צמד היוצרים, נשאל על תפקידם של אנשי החינוך, והאם אפשר במערכת החינוך כבר לאתר בגיל מוקדם את הבעיה הזאת, כפי שמכנה אותה המרואיין הבא שלנו, השליטה בכעסים. בתוך החברה הערבית, בתוך הנוער בחברה הערבית. זה אחד הנושאים שאנחנו נעסוק בו מיד אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'.25 דקות עכשיו לפני 3, מרחבת, אנחנו מזמינים אתכם להזין להסקט שלנו. בהסקט הזה עולה מדי שבוע פרק חדש, ובו רעיונות נבחרים מתוך התוכנית שאתם מאזינים לה עכשיו, וגם שיחות ייחודיות שאפשר למצוא רק בו. אתם מוזמנים לחפש מרחבת, ההסקט, זה קורה באתר שלנו, בספוטיפיי, וגם באפליקציות ההסקטים השונות. הפעם, שיחה עם הפרופסור סראב אבו רבע קוידר. היא היום הפרופסורית הבדואית הראשונה בישראל, מינוי מהימים האחרונים. הנה קטע קצר מתוך העסקת. מה קרה בחברה הערבית או בחברה הבדואית שפתאום אנשים מסתכלים אחרת על כל מה שקשור להשכלה גבוהה? מי הביא את הבשורה?
אז קודם כל, תרשה לי בביקורת קצרה, ואני מקווה שזה לא ירד בעריכה. השאלה היא שאלה, צריכה להיות שאלה הפוכה. זאת אומרת, השאלה שלך, יש איזושהי הנחה סמויה מוטעת, שגויה, לגבי זה שכאילו החברה הערבית היא נגד השכלה. אז בוא, אני רוצה לתת לך שתי אנקדוטות.
אבל את יודעת שלא הייתה כוונה כזאת, אני פשוט מסתכל על הגרפים.
אני יודעת שלא הייתה לך כוונה.
הרי הגרפים מדברים בעד עצמם, יש שינוי של ממש, על זה נדבר מתחילת השיחה, זה פשוט מעניין אותי לדעת איך זה קרה, הרי מה הביא לשינוי בגרפים?
אז בוא אני אתן לך, זה לא שזה שינוי, קודם כל החברה הערבית תמיד הייתה בעד השכלה. אני אתן לך דוגמה, אמא שלי, שהיא היום בשנות ה-70, שתזכה לחיים ארוכים, הגיעה מבית של 10 אחים, עם הסבא שלי, הוא היה אז, זאת אומרת, הוא היה סך הכל מורה בבית ספר, סבתא עקרת בית, זה 10 אחים, זה משפחה כפרית, מצב כלכלי לא בשמיים, אבל הוא השקיע, הוא עבד וחסך והשקיע, לפחות ללמד את מי שיכל ללמד ומי שיכל ללמד, וזה היה, למרות הנטל זה היה קשה. אז אמא שלי, עכשיו, כנל אבא שלי, אבא שלי גם היום בשנות ה-70, אמא שלי מנצרת, אבא שלי מהדרום, בשנות ה... הוא יליד שנות ה-40, לא היו, אתה יודע שלא היו פה בתי ספר, היה פה שלטון צבאי. למרות השלטון הצבאי ולמרות שלא היו בתי ספר, סבא שלי, אללה ירחמו, שלח את 8 בניו אל פנימיה בחיפה, אורתודוקסית, נוצרית, עם תנאים מאוד נוקשים, פלוס התיוג כלפי התלמידים הבדואים. בגיל 10 הוא נשלח לפנימיה כדי להמשיך את הלימודים. כלומר, למרות כל התנאים הקשים, החברה הערבית בכלל והבדואית בפרט, למי שהיו האמצעים, היו שולחים את הילדים כדי ללמוד בכל האמצעים.
זה כאמור קטע מתוך השיחה של האסקט שעשינו עם הפרופסור סראב אבו רביע קוידר, הפרופסורית הבדואית הראשונה בישראל, מינוי חדש מהימים האלה, מברוק. כאמור אפשר למצוא אותו בתוך האסקט של מרחבת, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות האסקטים השונות. ומפרופסורית מינוי חדש לפרופסור שגם הוא מינוי מהימים האחרונים, הפרופסור אייל עיסמי, שלום לך.
שלום אירן.
קודם כל מברוק על המינוי.
תודה.
אתה פרופסור לסוציולוגיה, מרצה בבית הספר הטכני של חיל האוויר ובמכללה האקדמית הערבית בחיפה. אתה עושה בין השאר השתלמויות למורים בבתי הספר, ומה שמאוד מעניין שאתה גם עוסק הרבה באלימות בחברה הערבית, שבתוך התמקדות באלימות בבתי הספר. ואפרופו כל מה שראינו באירועים האלימים בישראל בשבועות האחרונים, אתה אומר, תראו, אם הולכים לאחור ומאתרים את העניין הזה של מצבור או מטען הכעסים שיש לנוער הערבי, אם מאתרים אותו בזמן, אפשר לטפל בו. ואפשר לגרום לכך שאחר כך זה לא ייגמר בכזאת צורה אלימה, נכון?
נכון.
איך עושים את זה?
תבין, יש הרבה סיבות והרבה תזות, אבל אני לא הולך להתייחס לכולם, אבל חשוב לי להתייחס לעניין של הפתיל הקצר של המגזר הערבי. ולצערי שאנחנו יורשים את זה מהאבות לבנים. וזה לא מחייב את המציאות כאילו, וזה מאוד מסוכן מאוד. לכן התגובה שלנו, התגובה של הערבים היא לא מידתית. ראינו את זה באירועים שהיו בתקופה האחרונה. לא משנה מי התחיל, מי צודק, מי אשם, הכל זה לא משנה. אבל התגובה עצמה מאוד מסוכנת, שגרמה בין יום, בין דקה, כמעט להתרסקות כל מה שנרקם בדוק יום ולהתפוררות שלו.
מה הכוונה בלא מידתית, כשאתה מדבר על
לא מידתית, מוגזמת, מוגזמת. כאילו, יש פרופורציות, עם כל הכבוד, בסדר. אכלו לי, שתו לי, אבל יש, התגובה שלי צריכה להיות מידתית והגיונית, ולא בצורה אלימה כל כך. וזה חוזר לפתיל הקצר של האופי של האדם הערבי. עכשיו, מה אני מציע? אני מציע למשרד החינוך שעוד היום יבנה תוכנית לשנה הבאה שיכליל בתוכה כל המורים הערבים והמורות, תוכנית שנקראת ניהול כעסים, בשביל להוריד את הפתיל הזה, ניהול כעסים. וכשאני מלמד את המורים מה זה ניהול כעסים, והם מעבירים זה הרעה לתלמידים, התלמיד יוכל לשלוט בתוצאות בזמן אמת, שליטה עצמאית בתוצאות, ולא נגיע למצבים כאלה. זה אחד.
יש לך מקומות שבהם זה הוכח כמוצלח? יש דוגמאות לניהול כעסים בבתי ספר ערבים בישראל?
ברור, במגזר היהודי אני חושב יש קורסים כאלה. אני מעביר, היום התחלתי להעביר קורסים גם במגזר ה... הערבי בנצרת למשל, אנחנו מדברים על ניהול כעסים, זה מהתוצאות, מהתגובות של המורות, כל כך כל כך מחמיאים וכל כך נותנים פידבק חיובי לגבי כל מה שאנחנו עושים בקטע הזה.
על איזה גילאים אנחנו מדברים, פרופסור עיסמי? על מה, על איזה, באיזה גיל צריך להתמקד שמדובר על ניהול כעסים?
צריך להתחיל, ממש צריך להתחיל מכיתה א', זה מהיסודי. כי כעסים זה מתחילים עם הילד וילדותו כבר, ומשם זה מתקדם. אז מורות צריכות לעבוד, אבל האבסורד ש... לא יודע, זה אולי קומץ קטן, אני מסתכל ברשתות החברתיות, במקום שהמורים והמורות יהיו מודל לחיקוי, ויעבדו להפיץ את האחווה ולקרב בין העמים. אני רואה הרבה פוסטים ברשתות החברתיות, לאחרונה, מסרים של הסתה וליבוי השנאה.
של מה? של אנשי חינוך? של מורים? של מורות?
אנשי חינוך, משני הצדדים, אבל בעיקר, אני אומר לך, אני אדם מאוד אובייקטיבי מהצד של המגזר הערבי, ואני כאיש חינוך זה מקום אמותי. אתה יכול לבנות מעכשיו עד עוד 20 שנה, פוסט כזה אחד קטן, זה ירוס הרבה.
בוא תספר קצת.
זה בא מאיש חינוך.
אז זהו, אתה יש לך, איך אומרים, יש לך קילומטראז', אתה כבר מכיר את מערכת החינוך הערבית, אתה,
נכון.
אתה ניהלת מוסדות, אתה הרבה שנים עובד בתחום, פרופסור עיסמי. מה בכלל הכוח של ההורים הערבים, של המורים הערבים, כשמי שהיום ממלא את הוואקום זה הטיק טוק, ומה שקורה בתוך... הרי עד כמה אתם, אנשי החינוך, בכלל יודעים למה חשוף הילד, למה חשוף התלמיד, התלמידה, כשהם נכנסים לתוך הרשת החברתית. לא רק כשהם חוזרים הביתה מהבית ספר, גם בזמן השיעור, כשהם נכנסים לתוך הטלפונים. מה אתם בכלל יודעים מה עובר להם בראש, או לאיזה שטיפת מוח אלימה הם חשופים?
נכון, היום זה מאוד מסוכן. לצערי הרב, הדברים השתנו בחיי הנוער, ומשרד החינוך וכל השיטות של משרד החינוך לא משתנות, וזה מה שיצר את הפער. אתה מבין? אנחנו כאנשי חינוך היום, אין לנו כלים לבדוק איפה נמצא הילד, איזה סכנות הוא עובר. לכן אני חושב שצריך ממש מהפכה מאוד רצינית שנוכל לזכור את הפער הזה בין מה שבאמת עוברים בני הנוער היום למה שקיים בכלל במשרד החינוך. ממש... יש פערים עצומים, ממש עצומים.
תגיד, מעבר לשליטה בכעסים, האם לדעתך, כאיש חינוך, יש גם בעיה עם הפער בהכרת הנרטיבים? כלומר, זה שיהודים לא מספיק מכירים את מה שקורה עם הצד הערבי, זה שערבים לא מכירים, שלא לדבר על השפה, כן? זה שבני נוער ערבים מתחילים ללמוד עברית בשלב יותר מאוחר, ומאשר העברית שאנחנו היהודים לומדים. האם לדעתך לכל אלה גם יש תפקיד בפער הזה או בתהום הזאת שנפערה בין יהודים לערבים?
ברור, בפעם שהייתי קטן היו לנו ביקורים הדדיים בתי ספר יהודים. היו שם תוכניות עבודה במשך כל השנה עובדים מול בתי הספר. היום אני לא רואה את זה. אני חושב שמשרד החינוך צריך לעשות פרויקט, לא תוכנית, פרויקט ממש, של משנה בביקורים הדדיים לבתי ספר ערבים וגם לבתי ספר יהודים. לפחות תלמיד צריך פעמיים מכל צד לבקר ממש במגזר האחר, ובאופן מסודר עם תוכנית מסודרת. לא רק להגיע לשם למגזר הערבי, לאכול חומוס ולחזור הביתה, עם כל הכבוד. צריך באמת להכיר. חוץ מזה, יש בתיכון למשל, רוב המתפרעים שיצאו לרחובות זה תלמידי תיכון. יש לנו היום פרויקט למשל במעורבות חברתית, שעות התנדבות. אני רוצה שבאמת השר יורה שערבים יעשו שעות התנדבות במוסדות יהודים, והיהודים יעשו שעות מעורבות שלהם במוסדות ערביים.
אתה חושב שההורים יסכימו עכשיו, משני הצדדים יסכימו שאלה יבואו להתנדבות אצל אלה? בתקופה הזאת?
צריך להכניס את זה לאט לאט. אני חושב שפעם היה הכל בסדר. בין יום ולילה הכל התהפך. פעם להפך, היהודים נכנסו למגזר הערבי, והערבים היו הולכים למגזר היהודי. אסור לנו להרים יד, איראן. אסור להגיד שהם לא יסכימו ולא נעשה את זה. אחרת נשאר ככה.
נכון, נסתפק במסר הזה.
אני רוצה להגיד משהו, איראן, באמת.
קצר.
אני 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 חושב שהגיע הזמן להשקיע באדם, להשקיע באדם ולבנות את האדם ולקדשו מאשר לקדש את האבן. ועכשיו אני לא מזלזל במקומות הקדושים, כולנו מכבדים את המקומות הקדושים אצל כל העמים, אבל מקומות הקדושים אף אחד לא יגנוב, אף אחד לא יהרוס, אבל אם אנחנו לא נשקיע בבני אדם, אנחנו נאבד את האדם. ועכשיו אנחנו עצב לאבד את האדם. עכשיו יש הזדמנות לבנות ולעשות את זה ביחד, ורק החברה תשתקם.
פרופסור אייל עיסמי, איש חינוך, תודה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך. תודה.
ביי. מיד פרסומת. אחרי הפרסומת, לחיפה, לכיכר חדשה, כיכר אדם. לא רק על שמו של אדם פיש המנוח, כיכר לזכויות האדם. תכף נשמע על זה יותר. כאן רשת ב'. עכשיו 11 לפני 3, בנחל הגיבורים בחיפה, כביש המחבר בין שכונת חליסה לקרמל, נחנכה השבוע כיכר חדשה, כיכר זכויות אדם. לא רק על זכויות האדם, הכיכר הזאת מתמקדת, אלא גם היא על שמו של העורך דין אדם, אדם פיש המנוח, ואיתנו העורך דין אביר אסדי. שלום לך.
שלום לך, אירן, ולכל המאזינים.
עורכת דין אסדי, שותפה במשרד של אדם פיש המנוח, וגם היית מאוד מקורבת אליו. קודם כל, מי שלא ראה את הכיכר המדוברת, מה כל כך מיוחד שמדברים עליה עכשיו? מה יש שם, מה אותו מיצג או אותו פסל שהוצב שם בצורת האותיות א' ד' מ'?
אז כמובן, מעבר לאומנות של הפסל הזה, של האומן דוד הראל, כמובן, הכיכר הזו מיוחדת במינה, מכיוון שעליה היום כתובה ומופיעה האות אדם, א' ד' מ', ועל כל אות כתובים שם דברים מאוד מאוד מרגשים שמגלמים את זכויות האדם למיניהם, הן בשלושת השפות, הן העברית, הערבית והאנגלית לפי הסדר של האותיות. וזה מה שיחד את אדם פיש, ובדיוק הכיכר הזו והפסל הזה משקף אחד לאחד את מה שהיה אדם פיש זכרונו לרווחה, שאין לו שני היום.
בוא באמת נדבר על הבן אדם, על המנוח, אדם פיש. מה את זוכרת מאדם?
אני זוכרת הרבה דברים טובים מאוד מאדם. כמובן את ההיכרות שלי, אני באופן אישי עם אדם פיש ז"ל, התחילה בשנת 2012 במשרד, כאשר הצטרף אותי כשותפה למשרד לקריירה קודמת במשטרת ישראל, ועוד לפני כן בטיפול בתיק רגיש מאוד שייצג את המשפחה שלי בשנת 2006, וזכה לניצחון מהדהד באותה סוגיה. על אדם אפשר להגיד הרבה ולדבר הרבה איראן, אבל מה שאפיין את אדם פיש, האישיות המיוחדת שלו, זה אדם הגדול הקטן, העני העשיר, הרחב הצער, המצפן המגדלור, אדם שנלחם בכל דקה ובכל שנייה להגן על האנשים למיניהם, ובמיוחד לתת מענה בכל זמן נתון לאוכלוסיות המוחלשות, אם זה על ידי כך שחולל תקדימים בסוגיות כל כך מהותיות ועקרוניות, ואם זה בייצוג דרך פרופונו לאותם אוכלוסיות ובכלל, ומה עוד לא, תרם מעצמו ואת כל התרומה שיכל אדם לתת ואף מעבר לכך.
טוב, את אדם לצערי, שאגב, גילוי נאות, הכרתי, הכרתי אישית את אדם. את אדם אנחנו לא יכולים לשאול, אבל אותך אני יכול לשאול. כן. איך עוברים הימים האלה עלייך? עלייך באופן ספציפי ועל נגיד עליכם, המשרד של אדם פיש, באופן כללי, כשמדובר על הזכויות אדם וכל מה שאנחנו יודעים לו בזמן האחרון.
א', אני רוצה לציין ולהדגיש, האובדן של אדם אובדן קשה מאוד. יחד עם זאת, מה שמנחם אותנו זה שאדם השריש וזרע זרעים שאנחנו נמשיך את דרכו וננציח את המורשת שלו ונרך בדרכו, וזה נוגע בכל אחד מאיתנו, בכל שותף, בכל שכיר, בכל עובד כזה ואחר עד אחרון העובדים במשרד. ואנחנו מיישמים את זה בחיי היום-יום שלנו, שמבחינתנו כל לקוח הוא לא רק לקוח, אלא הוא אדם בראש ובראשונה, וככה אדם מסתכל על הדברים, ולאחר מכן הפן המקצועי שאנחנו אמונים עליו, וכמה שאנחנו יכולים, אנחנו משתדלים באמת ליישם את זה ולהגן על אותם לקוחות בכל צורה שהיא, כל אחד בתחום העיסוק שלו והמומחיות שלו.
איך הימים האלה עוברים עלייך, עורך הדין אביר אסדי? מאיפה את במקור?
אני במקור מדיר אל אסד, מדיר אל אסד. למשפחת אסדי, ומלפני כשנה תושבת חיפה.
אוקיי. איך, איפה את היית בחיפה כשקרה מה שקרה?
הייתי במשרד, בבית, עם המשפחה. כמובן ימים קשים עברו, חבל שזה קרה, אבל צריך לזכור ערן. כולנו בו בני אדם, כל אחד צריך להסתכל על השני מאדם לאדם בגובה העיניים, ומה שחשוב לנו...
אבל אנחנו לא עושים את זה, עורך הדין אסדי. אנחנו נכון, לא עושים את זה, לא יהודים ולא ערבים. לא מסתכלים אחד על השני בגובה העיניים.
יש אנשים שלא עושים את זה, אבל בואו נזכור שיש אנשים גם שעושים אחרת ונלחמים למען חיים משלבים ושקטים, למען דו-קיום, למען השוויון, וראינו את זה גם בפרסומות למיניהם, אם זה בתחום הרפואה, ואם זה בתחום עריכת הדין, ואם זה בתחום הרוקחות, ואם זה בתחום החינוך. מה שחשוב לנו לזכור, שאסור לנו ואין לנו לתת לקומץ של הקיצוניים להכריע את החיים הטובים שלנו ואת החיים השלובים שלנו, ואסור לנו לתת להם להרוס את הדברים הטובים, ויש הרבה דברים טובים באנשים שנמצאים כאן ובמדינה שבה אנחנו חיים. אין מה לעשות, אנשים צריכים להפנים שכולנו פה נחיה יחד ונמשיך עוד להיות יחד. אכן, הורים מודאגים ואנשים מודאגים, איזה עתיד מחכה לילדים שלנו, איזה עתיד יהיה לנו בעתיד, הכל בידיים שלנו. חכם אחד אמר אי פעם, אם תרצו אין זו אגדה, והכל תלוי איך הבן אדם רוצה לקחת את הדברים האלה ולאן הוא רוצה לשאוף. ובאמת אנחנו חייבים לא להרפות מזה ולהאמין שעדיין יש פה אנשים טובים בבסיס איתן וטוב שרוצה את החיים הטובים והחיים השקטים, וככה צריך להיות, ואני לא רואה שום סיבה לכך.
אנשים סביבך שואלים אותך קצת על, אני חושב שתיחסת למשרד היום, המשרד ממוקם נכון לדעתי לא רחק מהאולפנים שלנו כאן באדר, אתם שואלים אותך קצת על התחושה שלך, על הימים האלה, על הזהות הערבית בתקופה של הסלמה ביחס היהודים ערבים?
תקשיב, זה טריוויאלי ביותר שאנשים ידברו על זה, ישאלו את זה. זה לא רק במשרד שלי שלנו, אלא גם בחברה יש לי הרבה חברים יהודים, גם וגם חברים ערבים, שיש לנו גם חברים משותפים. אנחנו מדברים על זה, אבל כולם חיוביים בגישה חיובית, וכולם מבינים שזו המדינה שלנו. אנחנו כאן קיימים ונמצאים בשני עמים, ואנחנו צריכים רק לחשוב על הדברים החיוביים, ותמיד עם הפנים קדימה לתיקון. אמנם הפצע, פצע גדול, פצע דמם ומדמם, אבל אלימות היא לא הפתרון, ונדליזם זה לא הפתרון. נכון, צריך להשמיע את הקול שלנו, להפגין, לשוות, אבל בצורה כל כך מתורבתת, בצורה שקטה, כי אני גם אומרת איראן באופן אישי, זו הדעה שלי. בן אדם בא להפגנה ובא לשביתה עם התרבות שלו, אתה יכול להפגין בשקט ועם נר, אתה יכול להפגין עם פרחים גם, אבל לא לשבור דברים, לא במוסדות הציבוריים ולא ברחובות ולא בחניות. בהחלט לא, כי האלימות רק גורמת להסלמה, ובכלל לא מקדמת שום פתרון.
ועם המסר החשוב הזה נסיים.
ואנחנו צריכים להוקיע את הדברים האלה מאיתנו. ברור.
עורך הדין אביר אסדי, שותפה במשרד ובעבר מקורבת לאדם פיש המנוח, שעל שמו נחנך השבוע כיכר בנחל הגיבורים בחיפה. תודה רבה לך, תודה על הדברים.
תודה רבה
דברים
לך.
חשובים ביותר. תודה. עד כאן מרחה בתל, הפעם תודה רבה לשושנה פורמן, שערכה לאיילת דודי המפיקה, לטכנאים אוסקר טרדלר ורומן סורקין כמובן. אתם מוזמנים להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, תוכלו שם למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. תודה רבה לכם, אני אירן זינגר, אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, אינשאללה, שיהיה שקט, שיהיה רגוע, להתראות.